Hi, and welcome along to Object Disoriented, a podcast when we talk about people and technologies and people in technologies. In each episode, we're bringing our friends, software developers and engineers who are changing the world using technologies.
אנחנו נדבר על נושאים כה מעניינים, מ-AI לפינטק, DevOps ואולי אפילו גיימינג. אנחנו ניקח את הנושאים הכה מורכבים האלה ונהפוך אותם לנגישים לכולם. אז גם אם אתם ג'וניורים או אפילו סיניורים, כדאי שתיקחו את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים של הצצה לתוך עולם ההייטק הישראלי. אני מיכל, אני מפתחת ב-Infinity Labs.
And I'm Timo, I'm software developer also at Infinity Labs R&D. And today we have Alon, our guest.
Alon.
He is working in Sinch Company, an Israeli startup with modern solution for the world of logistics. How are you doing?
אני בסדר גמור, איך אתם?
מגניב.
כיף להיות פה, כן. כיף לבוא לדבר.
אז הבנו שאתה עכשיו עובד בסטארט-אפ שמעניק פתרונות לעולם הלוגיסטי. אתה יכול לדבר על זה קצת?
אז אני ארחיב טיפה על מה שאנחנו עושים בקצרה. אני חייב להודות שאני נמצא כבר שנה וחצי בסטארט-אפ. אם היית שואלת אותי לפני שנה וחצי, אם אני קשור איכשהו לעולם הלוגיסטיקה, אז לא. שום דבר, גם כשבעיקרון הצטרפתי לחבר שהקים סטארט-אפ, הוא גייס כסף והגעתי כעובד ראשון. ברמת העיקרון, מה שהחברה סינץ', מה שאנחנו עושים, אנחנו מספקים פתרון לחברות לנהל את ה... תקציב השילוח שלהם בצורה, אני רגיל לזה להגיד זה באנגלית, או פשוט לנהל את תקציב השילוח שלהם בצורה טובה יותר. העולם הזה, העולם הלוגיסטי, בעקבות הקורונה, כמו שבוא נגיד ב-2008, אחרי המשבר בארצות הברית, פתאום התחילו לצוץ הרבה חברות פינטק, כמו שדיברת מקודם, אז באמת עכשיו אחרי הקורונה, היה צורך הרבה שינוע, הרבה דברים, כולם בבית קועים, כולם מזמינים סחורות, ובאמת, התגלה צורך מחדש של כמה העולם הזה ישן, בתפסים, בניירת, ועדיין לא התקדם לעולם טכנולוגי. בסופו של דבר, מה שאנחנו עושים זה עוזרים לחברות ברגע שהן מקבלות חשבוניות של שילוח, למשל, חברה שמייצרת איזשהו מוצר וצריכה לשלוח אותו למחסנים ברחבי העולם, או יבואנים, יצואנים וכדומה, שמשתמשים בחברות ספנות, או פדקס, חברות אוויר שעושות שילוחים, או מסעיות וכן הלאה, רכבות. ברגע שמגיעות חשבוניות שקשורות למשלוח שלהם, העולם הזה עדיין קשה לעשות את ההתאמות, קשה להבין את ההבדלים, למה יש לי פערים, בסוף זה עולם פיזי גם, דברים קורים, סופות, מלחמות לצערנו, ועוד כל מיני דברים שמשפיעים על המחיר הסופי. אז אנחנו מספקים את השקיפות הזו בעזרת כלים טכנולוגיים, במקום שאנשים יעשו עבודה ידנית ויתחילו לחפש את כל הלמה ולמה אני אמור לשלם את מה שאני אמור לשלם. אנחנו מאגדים הכל ביחד, עושים פרוססינג עם כל מיני כלים, נדבר עליהם בהמשך, בין היתר AI זה כלי מפתח חזק אצלנו, אבל הפיצוח של התעשייה זה החלק המהותי שאנחנו בעצם מוכרים.
Cool, so who are your customers? Are we talking about physical people or companies?
אוקיי, אז בעיקרון אנחנו, כן, החברות, הלקוחות שלנו זה חברות, מה שאנחנו קוראים לו שיפרס. שיפרס בהגדרתנו זה בעצם כל חברה, כמו שאמרתי מקודם, אימפורטר, אקספורטר, מניופקצ'ר, שיש לו איזושהי סחורה שהוא צריך לשנע בין מדינות. בעולם שלנו בוא נאמר שזה כזה B2B, כן, companies, שלאו דווקא עושים מה שנקרא פרסל, לא משנה, זה מונחים לוגיסטיים ש... לא מעניינים, אבל יש לנו בעצם B2C כזה AliExpress, אליי הביתה, אז לא איתם אני עובד, אלא עם קונטיינרים בין חברות למחסנים, מחסנים למחסנים, מפעלים. אז החברות שעושות את השילוח עצמו, כאילו צים, OCL, הן לא הלקוחות שלי, אלא מי שמקבל מהם את החשבוניות, וצריך לשלם. בעצם מי שמזמין את המשלוחים.
זהו, יכול להיות שמה שאני הולכת לומר עכשיו זה די סטריאוטיפי, אבל כשאני חושבת על עולם הלוגיסטיקה, זה נשמע לי עולם סופר סופר מיושן, סופר סופר לא מתקדם. אז איך בדיוק קרה מצב שיש לקוחות שהם גם מוכנים לעשות את המעבר הזה לטכנולוגיה, וגם איך הם עושים את זה כשאתה מדבר איתנו על המון המון ניירת וספינות פיזיות שצריכות לשלח דברים?
כן, אז זו שאלה נהדרת. בוא נגיד ככה, העולם הזה, זה לא שכולו מיושן, לאט לאט הרבה חלקים, פשוט עולם הלוגיסטיקה הוא עצום. כאילו יש ניהול מחסנים, ניהול מלאי, ניהול מקררים, כל מיני צ'יפים. בעיקר זה הרבה, יש המון סטארט-אפים שהם לואו-לבל כאלה, שהם מייצרים צ'יפים שמתחברים ומודדים את הטמפרטורה של הזה בכל השילוח, וכאילו יש המון המון סטארט-אפים סביב העולם הלוגיסטי. המון פתרונות טכנולוגיים, ובאמת זה קשה. כאילו, לקוחות שלנו זה סייקלים של מחירה נורא ארוכים, במשך חודשים, ויכול להיות גם שנה פלוס, שפשוט, בוא נגיד ככה, לשכנע את הצוות לוגיסטיקה, זה החלק הקל. כי הם באים, אומרים, לא הצוות עצמו, המנהל. המנהל אנחנו באים, אומרים לו, תקשיב, אנחנו גם עוזרים לך לחסוך זמן לעובדים, גם אני נותן לך תמונה כללית, נותן לך ניתוחים סטטיסטיים, אני יכול להציע דברים, שים לב שהספק הזה גובה ממך יותר, או לוקח יותר אנרגיה מהצוות, למרות שהוא גובה פחות, כי יש כל הזמן תקשורת, אולי שווה לעשות דברים אחרים. וגם ל-CFO אני יכול למכור בעצם דשבורדים והעסקות יותר נכונות, וניהול תקציבים שהיום אין להם. למשל, סתם, אני לא אזרוק כלום, אבל איזה לקוח או ליד שדיברנו איתו, אנחנו יודעים שהם בשנה עושים כאילו בערך פלוס מינוס 4 מיליון דולר, שאין לנו מושג לאן הם הלכו, שקשורים לשילוח. כי אולי היינו אמורים לשלם אותם, אולי לא, אנחנו פשוט לא בדיוק יודעים.
ככה נעלמו.
זה לא שנעלמו, זה הוצאנו אותם, שילמנו את החשבוניות, אבל לא היה לנו זמן לוודא אם זה נכון או לא. אז לא בטוח שנחסוך את כל ה-4 מיליון האלה, אנחנו כן יודעים שאנחנו יכולים לחסוך פלוס מינוס 4% בממוצע, כן? יש יותר, יש פחות, פלוס מינוס 4% מההוצאות שילוח. סתם לסבר את האוזן, חברות גדולות מאוד בארצות הברית, מוציאות 80 מיליארד דולר בשנה, רק על פרייט, רק הוצאות לוגיסטיות, אז להוציא, לעזור לחברה לחסוך אחוז מזה. זה היסטרי. בין אם זה אחוז שבאמת יוצא, שהם לא שילמו אותו, לבין אם זה להוריד עומס בעבודה, לספק תובנות, להבין, אוקיי, אז אני יודע לנהל בדג'ט לשנה הבאה, כל הדברים האלה. אז לשכנע את המנהלים הלוגיסטיים זה קל. להיכנס לחברות ישנות, שבדרך כלל מפעלים זה, זה קצת יותר קשה, כי פתאום יש הרבה צעדים בדרך. הנהלת חשבונות, וה-IT, וזה, והנהלה בחירה, וצריך לשכנע המון, ולא רק את צוות הלוגיסטיקה. זה לא כמו חברות טכנולוגיה, חברות SaaS שאנחנו רגילים לעבוד איתם, שזה כזה טוב, יאללה, בוא נעשה טסט, free trial, וננסה. זה קצת יותר קשה, תהליכים ארוכים.
Very interesting.
כן, זה מעניין מאוד.
So how are you actually connecting to the software of your customers? Because as I imagine, you have many companies you're working with, and each of them has their own systems, their own means of communication, their own means of tracking their orders, and here comes your product. How is it working?
שאלה טובה. אז מה שאנחנו, הפרמיס שלנו בגדול, בוא נגיד את זה ככה, זה שאנחנו יושבים on top. אנחנו לא רוצים להחליף לאף אחד את הצורת עבודה שלו, כי כנראה שניכשל, בוא נהיה כנים. אם אני נכנס לתעשייה גם כל כך אדוקה, יהיה מאוד קשה להניע ולהזיז את הדברים, אז אני אומר, תמשיכו לעבוד כמו שאתם, אני אתחבר להכל. מה זה הכל? יש מוצרי TMS, שזה מערכות לניהול לוגיסטי כאלה, שאני יכול לדלות משם חלק מהנתונים. יש את ה-CRM'ים וה-ERP's, שזה, אני מניח שמכירים אנשים. שזה ניהול מחירות וניהול החברה. והמסה העיקרית שלנו זה בעצם לשבת על המיילים ולהזין, כי רוב העבודה של האנשים האלה מתנהלת במיילים, מדברים עם הספקים, ספקי שילוח, בין אם זה ברוקרים או לא, ואנחנו בעצם רוצים להגיד, תמשיכו ככה, אנחנו נתלבש על זה, נאזין למייל, יש לנו מנועים של AI, Machine Learning, נקרא לזה איך שנקרא לזה, ששולפים את המידע ויודעים לעשות לו פרוסס, ועוד כל מיני תהליכים פנימיים שעושים קישורים בין כל הישויות. נדבר על זה ברחבה קצת אחר כך, וזהו, ואנחנו פשוט אומרים, מספקים את כל התמונה המלאה בפלטפורמה שלנו, ואתה ממשיך לעבוד כמו שאתה עובד. כמובן המטרה שלנו זה שתעבור לפלטפורמה, כי אנחנו בונים אותה הרבה יותר נוח, אבל
it sounds like a very good user experience because you're really just benefiting from insights without doing an extra work of like connecting the system.
אנחנו מאמינים ב אנחנו נעבוד קשה ואתם פחות.
זהו, אחד הדברים שציינת זה שבעצם אחת הדרכים שלכם לספק את המוצר זה להשתמש בטכנולוגיית ה-AI. אז אתה כבר כמובן תרחיב לנו על זה, על איך אתם בעצם משתמשים בזה, אבל לפני הפרק, לי ולטימו יצא קצת לדבר על AI, ומבחינת החוויה שלנו כששמענו לראשונה, מעבר לזה שזה היה חוויות מאוד מאוד שונות, גם בזמנים שונים, עניין אותנו לדעת אם אתה זוכר את הפעם הראשונה ששמעת על הרעיון המוזר והחדשני הזה שנקרא AI, ואיך זה גרם לך להרגיש, וגם בכללי, איך זה מרגיש לבוא ולהתחיל לעבוד עם, עם הדבר הזה שכולם מדברים עליו, ואולי אפילו כשהתחלתם לעבוד על זה, זה היה לפני שאנשים באמת התחילו להשתמש ב-AI.
Yeah, because like for us it was very different experience. Like for me, AI was always there. That's a part of the world I grew up with, mm-hmm. like Terminator, Matrix, Blade Runner, Space Odyssey, all science fiction books I read when I was a kid. Like AI was always there. I was just like, it's not in my phone yet. I don't have a phone yet. Okay. But that it will happen. So it wasn't big a surprise.
כן, וכאחת שהסרט הכי אהוב עליה זה Mean Girls, אז כאילו לא היה לי שמץ של מושג מה זה.
אז כן, אני עם טימו בקטע הזה, אני חנון מגיל קטן מאוד, אז תמיד עניין אותי, תמיד נחשפתי, סייפיי, זה לא משנה מה, וגם תמיד הבנתי שאוקיי, רובוט, מה זה רובוט? כאילו, יש פה, אני יכול לעשות רובוט שהוא בלי פקודות, אבל כל הסרטים וזה שמראים רובוט שהולך חכם, אוקיי, זה AI, אולי אנחנו לא שם, אבל כנראה שנגיע. עכשיו, חשוב להגיד שה-AI שיש היום זה לא טרמינטור, כן? יש שם... בוא נגיד ככה, AI של היום זה שם כולל למלא מכונות או מודלים שעושים פעולות ספציפיות נקודתיות. וטרמינטור וזה, זה פשוט חיבור של 75,000 מודלים לתוך רובוט אחד שיודע גם לראות וגם לראות וגם לדבר וגם לרוץ וגם לעשות הכל. שזה... פסיכי בפני עצמו, או בכלל שיטה אחרת לחלוטין, שפשוט עוד לא הגענו אליה היום טכנולוגית.
זהו, זה קטע שאתה נותן ספציפית את הדוגמה הזאת, כי אני אחד הרגש הראשוני שהרגשתי כששמעתי על ה-AI, זה בעצם הייתי מפוחדת. כלומר, אתה מדבר עכשיו על איזשהו רובוט, אוקיי, שהולך לדעת לראות באנשים.
הסרט שיצא לפני...
איזשהו אסאסין, שכנראה ניבא את העתיד, ויש סיכוי שזה יקרה. אבל לי זה מרגיש כאילו זה איזשהו כלי שברגע שאין לנו חוקים סביבו, איזשהו רגולציה, זה יכול להוביל לדברים מאוד מאוד זדוניים, במיוחד כשזה נופל לידיים הלא נכונות, אז אני בתחושה שלי זה היה פשוט מפחיד מאוד.
So let's break it for you. It's not scary at all. The models that, like Alon said, are very stupid and they're doing specific work, like GPT model that people are mostly know, like a smart assistant that knows how to keep the content synchronization. Like the model, the way OpenAI built it, they just wanted to have a model that will predict the next word in the sentence. So if you'll say to it, I'm a Barbie girl, it will answer to you in the Barbie world. And that was the whole intention of it. And so they like pumped a lot of money into this project. It was like a huge risk for them. They cooperated with Microsoft. They rented one of the most powerful computers in the world. They ran their model there for a month, the whole month. It was running and learning. It was, I don't know, around 170 milliard parameters that are just like, they're feeding terabytes of text into it, so it will know how humans are usually talking and how logical sentences are connected and how conversation can flow. So it's just very good at guessing what's next to say.
כן, אבל השאלה אם בסוף זה לא יכול להוביל לדברים שהם גם פחות חיוביים, כמו מיסאינפורמציה ודיסאינפורמציה, כי בסוף ברגע שאנחנו מלמדים AI משהו, אז הוא זוכר אותו. רגע שלימדנו אותו את זה, זה מה שהוא יודע, ואנחנו לא יכולים לקחת את זה אחורה.
אז מצד אחד זה נכון, אבל שוב, זה לא ה-AI, זה המודל הספציפי שלימדת, כן? אם לימדת מודל ספציפי שזרקתי אותו לפח מחר, אז בסדר, מכפת לי, זה חתיכת קוד שהלכה לפח. אבל אם יש איזה מודל כללי שכל העולם משתמש בו, שלא קיים כרגע, כן? יש את GPT, אבל זה משהו בלי פילטר, פשוט זרקו אליו אין ספור דאטה, אמרו בוא נראה מה יקרה, שמו על זה מלא כסף, קיוו לטוב וממש הצליח להם.
ממש, בלשון המעטה.
וכל LLM דרך אגב עובד אותו דבר בדיוק מה שטימו אמר, פשוט prediction של ה-next word, זה כל מה שהמודל עושה. ובכללי אני בגישה כזו, אנחנו אלה שזה, אני מסכים איתך לגבי רגולציה, יש דברים שצריך להבין, אבל זה לא רגולציה כפיקוח לדעתי האישית, זה איך אנחנו מתמודדים עם הסיטואציה החדשה. כי עכשיו וידאו יכול להיות פייק, אודיו יכול להיות פייק, טקסט יכול להיות פייק, לא, מה שאם אני מצלמים אותי כביכול, מראים סרטון שלי מדבר, וזה הפרצוף שלי, וזה הקול שלי, וזה הגיוני שאמרתי משפטים או לא הגיוני שאמרתי משפטים, זה לא משנה, זה יכול להיות פייק. אז אנחנו צריכים לדעת איך להתמודד עכשיו עם קשיים חדשים, אבל זה מה שהיופי מבחינתי באנושות. תמיד אנחנו פותרים בעיות ונפתחות לנו בעיות חדשות. אנחנו מוצאים איזה פתרון לבעיה, איזה פרצת דרך כלשהי, מגלים בעיות חדשות, ואז צריך לפתור גם אותן. זה פשוט עוד משהו בדרך, לא יודע לאן.
ממש מעגל החיים.
עוד משהו בדרך.
I'm on the bright side of it. So there is a lot of science work that is now possible thanks to AI and researchers, they can analyze human genome and compare it with genome of other mammals, and it can make a breakthrough in the world of treating cancer and other diseases, because, you know, like elephants and whales, they're huge mammals and they don't have cancer as it is. Like they're genome has some secret that prevents them from having it, and we don't know it yet. We don't know how it works, and thanks to AI we are able to analyze those milliards of parameters in the DNA of those creatures and compare it to ours and maybe understand how to treat those diseases.
אני נתקעתי על זה של הפילים אין סרטן.
כן, באמת שזה היה ממש נקודה מעניינת, זה מה שזרקת פה. אבל עוד משהו, בוא ניקח את זה למשהו כאילו באמצע בין טרמינטור לג'נום. סמארט וקיום קלינר. סתם אני ממציא, יכול להיות, כאילו, האפליקיישן שמשתמשים היום ב-AI או במודלים, נקרא לזה AI כי זה המילה המפחידה, כן? האפליקיישן שלוקחים AI ומממשים אותו היום, וגם איך שכנראה נראה את זה בעתיד, זה על אפליקיישן ספציפי. יהיה כלי שיש לו מודל נורא ספציפי, והוא יודע לעשות את הפעולה הזו ממש ממש טוב. אז יהיה לך שואב, נגיד, AI רובוט, שהוא לא סתם הולך בבית כמו היום ומנקה, אלא הוא גם עושה איזה איסופים ובודק ויכול לראות לזהות בקטריות, כי יש לו גם איזה מצלמה עם סנסור, ואז הוא יודע להשתמש בדברים אחרים, ולא משנה מה, אבל זה האפליקיישן שהוא יודע. זה לא שעכשיו יתחבר לאינטרנט ויזמין לך דברים הביתה, או יתקשר לזה אסאסין שיתנקש בך, כי כל מה שהוא יודע זה לנקות ולזהות בקטריות, ולא משהו אחר.
נראה לי תרשום פטנט על מה שאמרת עכשיו.
אני בטוח ששיומי כבר עובדים על זה, אם זה לא יצא כבר או משהו. אני אשמוך על החברות האלה ש
And there are many models that we've already got used to, like face recognition system on your phone. It's also kind of model. It's just like the only pattern it recognizes your face, and it knows that your face is matching the pattern and my face is not, so it will not unlock the phone.
זה גם AI. כאילו, AI הוא סביבנו, ופשוט לא הרגשנו אותו, כי היה לו כל מיני שמות, machine learning, deep learning, כל מיני סיבובים של, וזה אפליקציות, כאילו, applications ברמת מימוש, מימושים שונים של הכותרת הזו שנקראת AI. וזה פשוט נמצא בהרבה כלים ביום יום שלנו שאנחנו פשוט לא מודעים אליהם. זה מגניב, כי זה גם, זה הרוב יהיה בדברים קטנים, ואני חושב שהאנושות דווקא, לא יודע אם אתם מכירים, יש כל מיני ניסיונות עכשיו לעשות טלפונים, את ה-next generation של טלפונים. יש איזה רביט, איזה חברה שקוראים לה רביט, ויש חברה שקוראים לה יומיין, וכל מיני חברות שמנסות לעשות סוג של screenless phone, אבל זה לאו דווקא, תלוי.
כאילו בהולוגרמות?
זה, העניין הוא שתדברי פשוט. תדברי עם המכשיר, והוא יעשה. כי נגיד יש חברה בדיוק הרביט האלה שראיתי, אני לא עושה להם פרסומת או משהו, סתם נתקלתי בסרטון, וכזה יש קיקסטארטר שאפשר לנסות לקנות.
לא ממומן.
לא ממומן. שהם בעצם יוצרים מכשיר שיש לו מסך קטן, אבל הם יצרו מודל שנקרא, אם מודל שפה נקרא LLM, אז הם יצרו איזה מודל שנקרא LAM, נראה לי, Large Action Model, כן? שבעצם הם מבינים את השפה שאנחנו מדברים עם ה-LLM, וממירים את זה לפקודות שהטלפון מכיר. אז הם בעצם מיפו פקודות שהטלפון, אז אני אגיד לו, תעשה, כמו שיש לך באסיסטנט או בסירי, תפעיל לי ספוטיפיי, או תפעיל לי אפל מיוזיק, או whatever, אז זה מפעיל. אז הם עשו את זה על פעולות יותר מורכבות. תזמין לי כרטיס טיסה לככה, או תבנה לי חופשה של שבוע לככה וככה, בונה לה חופשה. תזמין לי את הכרטיס. עכשיו, יש דמו, זה מה שהראו בדמו, אם זה עובד באמת וזה, לא יודע. אנחנו צריכים לבדוק ונראה שזה יצא. אבל זה מגניב, זו אפליקציה שהיא מגניבה ל-AI. זה מטורף, זה וזה, אבל זה לא ינסה להתנקש בי, זה טלפון. פשוט שעובד אחרת.
And it's not like it's very sophisticated and there are a lot of like very very smart people who are working on it, but it's not like full of secrets. Like everybody knew the recipe of OpenAI ChatGPT. There were the first who like assembled the model together, rented a supercomputer, found money to like mm-hmm. sponsor all of this journey, and they succeeded. But if you have enough smart people in your team, there are recipes how you can create your own model or use one of open source model to learn it to do something. Is it what you did in your project?
בערך, כאילו לא יצרנו מודל משלנו, אבל אנחנו משתמשים פשוט בכל מיני מודלים, בכל מיני יכולות. בהתחלה, אתם רוצים שאני אכנס לזה? מה קורה? יאללה.
That
was a great transition. כן, מעולה. אז טוב, אז בוא נדבר רגע על מה אנחנו עושים ובעצם איזה בעיה, אני אקח איזה בעיה ספציפית ואנסה לפרק אותה. בוא נאמר עכשיו, אני איש לוגיסטיקה, מתכתב עם חברת סים, אומר, אני שלחו לי בבקשה מחירון לשנת 2024, שיהיה לי מחירון לכל השנה או לא משנה, לחודש מסוים. ואני מקבל את זה במיילים. יכול להיות שקיבלתי את זה בקובץ, PDF, או באקסל, או תסמכו על העולם הזה, כמה שאמרתי שהוא מסובך. חברה אחת יכולה לשלוח הצעת מחיר ב-200 פורמטים, פשוט תלוי בנציג שירות שדיברתם איתו, תלוי במצב רוח שהיה לו באותו בוקר, תלוי אם בא לו לשלוח את זה באקסל, או ב-PDF, או סתם בתוך המייל, 1001 דברים. העולם הזה כאילו בלגן רציני. ובסופו של דבר אנחנו צריכים לתפוס את זה ולהמיר את זה לפורמט אחיד אצלנו. אני יכול לספר לכם שכשהתחלנו, חלק מהפרמיס שהיה לרן ואוהד, שהם המייסדים של החברה, שעל בסיסו הם גם גייסו כסף והביאו את התזה שלהם, זה ש-GPT הולך להתפוצץ, יש טכנולוגיה חדשה שהיא LLMים וזה, וזה הולך באמת להתפוצץ ולהצליח, ואז נוכל באמצעות זה, כי בסוף זה טקסטים, לעבוד ולעשות, להקל את כל התהליך הזה, בעצם לפרמל את המידע. אז כשהתחלנו, היה GPT-3, הוא עבד כזה זה, הוא עדיין לא היה פאבליק, זה היה ממש כאילו בחיתולים שלו, ועבדנו עם כל מיני מודלים ישנים, old school כאלה. מה זה מודל ישן? כאילו, למה אני מתכוון? יש כל מיני חברות שעושות document processing, באמת, 200 ונדורים עברנו על המון ספקים, שהם מזינים להם קובץ או טקסט, ויש להם כל מיני תהליכים. התהליך שלהם הוא יותר image recognition. נגיד, בוא נלך על PDF, אז אני אומר לו, זורק לו PDF מסוים, ואני אומר לו, תגיד לי איזה זה. אוקיי? כי זה יכול להיות חשבונית, יכול להיות הצעת מחיר, יכול להיות איזה 50 סוגים של logistic documents שאני לא אכנס עליהם עכשיו, אבל אני צריך לדעת ולהכיר אותם ולהוציא מהם, לדעת לחלץ מהם מידע. אז בעצם יש מודל קלסיפיקציה. מודל כזה עובד על image recognition, הוא לוקח screen shot נאמר של התמונה, של המסמך, ומריץ אותו מול המודל שהוא מכיר. עכשיו, AI מפחיד, זה כל מה שהוא יודע לעשות המודל הזה, רק את זה, כן? לא יודע להתקשר, לא יודע לזה, רק את זה הוא יודע לעשות. אז איך הוא יודע? אני צריך לאמן אותו. אני צריך בעצם לספק סט של 50,000 מיליון דוגמאות של פורמט ספציפי, ככה נראה קוואט, ככה נראית חשבונית, ככה נראה זה, ככה נראה פה, ואז אני יכול לשלוח לו דאטה חדש, זה בעצם תהליך טריינינג של מודל, או פיינטיונינג של מודל, ואז אני שולח לו דאטה חדש ומצפה לתשובה. אוקיי? ואז יכול להיות שזה יעבוד טוב, יכול להיות שזה יעבוד לא טוב. אחרי זה, בעצם יש תהליך של אקסטרקט, שנגיד, הבנתי שזה קוואט, אז אני שולח אותו למודל אחר, ספציפי, שיודע לטפל בחילוץ מקוואט, ספציפי. יש לי, כאילו, היה לי מודל עבור כל ישות, מודל לחשבונית, מודל להצעת מחיר, מודל לככה, מודל לפה. ואז הוא נשלח למודל ההוא, הוא עושה את העבודה, שהעבודה היא, זו עבודה יותר טקסטואלית וגם ויז'ואל כזה. חילצתי, עשיתי OCR, אתם יודעים מה זה OCR? OCR זה בעצם חילוץ טקסט מתמונה. זה מודלים שקיימים כבר מלא שנים, זה עובד פנטסטי כבר, לא יודע, כבר מעל 15 שנה נראה לי. אפרופו, כמה זמן זה קיים.
כן? 15 שנה?
וואו. אז עכשיו היא, את מצלמת איזה קבלה והוא מוציא לך את המספר, או כמה זמן יש לך שאת מצלמת את התעודת זהות באיזה אתר, והוא מחלץ את המידע, או את הפספורט, או דברים כאלה?
Or scanning QR codes with your phone.
Scanning QR codes, כל הדברים האלה.
אתה לא חשבתי על זה.
זה AI בסוף, כאילו AI, זה מודל. בגלל זה זה פתאום מנמיכים כזה AI. AI, הוא מצלם לי את זה.
Let me try to summarize what you just said. There are two kind of models. One is data classification model and one data extraction. Classification is very simple. You are giving to a machine input and output. So you know that if this is the input, this picture or this thing, you need to categorize to tell me if it's a picture of a dog or a picture of a cat or a picture of a human.
הייתם איזה? Silicon Valley? עם ה-hot dog, not hot dog?
Yeah.
זה, בדיוק.
Exactly. And extraction model, it's a bit more tricky. I'm giving you input and you need to answer to me like specific, like...
specific fields.
Specific field, like give me email from this picture or give me a picture of specific dog. And then the model needs to recognize out of all input some specific piece that it will return back to you. And again, the way you're training it is you have all kind of correct answers beforehand, and every time he's answering to you not correctly, you're slapping, bad model, try again. And this is how it learns.
אז בשורה התחתונה, הקלסיפיקציה זה בעצם הלימוד, והאקסטרקשן זה בעצם אתה מביא לי תוצאות עכשיו של מה שלימדתי אותך.
לא בדיוק, זה שני שלבים בדרך. לכל אחד מהמודלים האלה אני צריך ללמד בפני עצמו. את המודל קלסיפיקציה אני צריך ללמד אותו מלא דוגמאות כדי שהוא ידע איך לעשות קלסיפיקציה. אחרי שהוא עשה קלסיפיקציה אני עובר למודל אחר, שאותו אני מלמד באיך להוציא את האימייל, או איך להוציא את ה... אני פשוט נותן לו מלא דוגמאות ואומר לו, זה האינפוט, וזה התוצאה שאני מצפה לקבל. אצלנו זה איזה ג'ייסון פשוט, שמכיל כל מיני פרמטרים, אז זה נכנס, יוצא ג'ייסון.
Nice. We love Jason in this.
We love Jason. אז בסוף בחרתם להשתמש ב-GPT?
אז זהו, אז בהתחלה עבדנו עם זה. זה היה חצי כוח.
למה?
כי זה המון 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 עבודה. ללמד מודל כזה זה פשוט המון עבודה, וזה בגלל העולם שאנחנו מגיעים ממנו, כמו שהתחלתי את הסיפור, יש... מיליארד פורמטים, כי זה תלוי איך מישהו קם בבוקר, או איך בא לו לשלוח לך את זה בצהריים, או לא משנה מה, אז קשה לי לייצר סטנדרט. אם אני אומר, זו הצעת מחיר, אז זה כבר, לא, זו הצעת מחיר של צים. לא, זו הצעת מחיר של צים בבוקר. כאילו, אני צריך כבר לייצר מלא 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 דוגמאות, וזה היה ממש ממש קשה לייצר את זה. במיוחד שיש פרי טקסט, לפעמים זה כזה במייל, איי, כמה עולה ככה וככה? $300. תעשה לי ב-200. בסדר. כאילו, אני צריך להבין שיש פה איזה סיכום של שיחה שקרה משהו, ואז יצא, קיבלנו early access ל-GPT, והסיפור הכי טוב שלי להעביר כמה זה שינוי מטורף, כאילו, בתחום, זה פשוט השתמשנו במודל הזה, וראינו שה-extraction ממש קשה לנו, אז עברנו להשתמש ב-GPT, זה היה לא רע. זה עבד כאילו ממש בסדר בשלוש, 3.5 השתפרות, ב-4 בכלל פנטסטי. כמובן שגם שם אנחנו צריכים לעשות איזשהו לימוד, ואני אסביר עוד מעט. אבל ככה היה לנו ה-extraction ו-classification, השתמשנו עדיין במודל הישן, כמה אמרנו טוב, זה כולה תמונות ודנה. ובאתי לעלות את איזה כל פייפליין של הפרוסס והכל מחדש שבנינו לפרודקשן. אנחנו מריצים טסטים. והמודל, וסתם, בטסט השני שהרצתי, המודל הקלסיפיקיישן שהשתמשנו בו, החתי, כאילו, טעה. ואז אמרתי, מה זה הדבר הזה עכשיו? אני צריך לעלות לפרודקשן, כי אני בדיוק בעלייה, אני זה, מה ותתה. אם זה טועה, אז אני צריך עכשיו להביא עוד דוגמאות, להתחיל לאמן את המודל מחדש, זה תהליך. אז אמרתי, טוב, בואי נעשה, נזרוק בדיוק את זה, נעשה לו שנייה OCR, נוציא מזה טקסט, ונזרוק את זה ל-GPT, וכתבתי לו, באמת, אחי במשפט, אתה מכיר מסמכים לוגיסטיים, אתה יודע להבדיל בין הצעת מחיר, חשבונית, זה, 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 נתתי פירוט קטן לכל אחד מהם, ועבד. פשוט יותר טוב. ואז אמר, ואז כאילו אני כזה 5 דקות לפני שאני מעלה לזה, אני כזה, וואו, איזה טירוף, טוב, בוא נעלה, כאילו נעשה כמה טסטים, וזה עבד פשוט 90% לעומת 80-70, כאילו, שהיה לי לפני זה, זה היה מטורף. עכשיו, לא אכפת לו גם איך זה נראה, כי אני מספק לו בסוף רק טקסט. אז אני בעצם עושה פעולה מקדימה, כן? יש לי איזה פעולת OCR, הוצאת טקסט מ-whatever קיבלתי, ואז אני שולח את זה ל-GPT, שיעשה את כל שאר התהליך. וגם פה בעצם יש לי איזה תהליך חכם, אני צריך להבין איזה סוג זה, שזה המודל, כאילו תהליך קלסיפיקציה, ואז יש לי בעצם, כמו שהיה לי custom model עבור כל פורמט, אז יש לי custom prompt עבור כל פורמט. אז אני יודע בעצם, אם זה OCR של, או טקסט שקשור להצעת מחיר, יש לי prompt שיודע לטפל בהצעות מחיר. אם אני יודע שצים שולחים לי בצורה ככה וככה, זה הטרמינולוגיה שמשתמשים, אז יש לי prompt שהוא עבור צים. כאילו בעצם יוצרים custom models, במרכאות, אבל זה בעצם...
different prompts.
פשוט different prompt, כן.
And that's how you're testing the model?
כן, וככה אנחנו גם משפרים. כאילו, יש משהו נחמד שאתה יכול בעצם... חשוב לדעת קודם כל ש-GPT הוא חרטטן על, כן?
לא, זה מה שבאתי לומר, שהוא חרטט אותי ממש מספר פעמים.
אי אפשר להשתמש בו כמקור ידע. היינו צריכים להתחיל מההתחלה במשפט הזה. חבר'ה, לא לסמוך על GPT, איפה המצלמה שלי? לא לסמוך על GPT. בדאטה, כן? כאילו, מה זה...
It happened to you, you feel like you're...
טעון לגבי זה.
כן, טעון. היה לי הרבה דברים. פשוט, גם יש להם דיסקליימר באתר, כן? גם על GPT וגם על BARD וגם על זה. אנחנו לא מוקד ידע, אנחנו יכולים לספק אנליזה, יש להם איזה דיסקליימר כזה. אני אספר לכם את הסיפור הכי קיצוני שהיה לי איתו, שהרצתי, לקחתי את המודל, הרצתי אותו כאילו דרך ה-API מהמחשב שלי, יצרתי איזה... לא משנה, לא ניכנס לזה, איזה גרף, איזה וקטור DB שעושה זה, ממפה לי את הדאטה של החברה, משהו שהיה ממש בהתחלה שניסינו לעשות. ושאלתי אותו סתם איזו שאלה, כמה, מה ממוצע החשבוניות שלי בחודש אוקטובר? ואז הוא אומר לי, אני לא יודע, אני צריך לבדוק ואני אחזור אליך. עכשיו, איך תחזור? אני באמצע צ'אט, כאילו, עם בוט. זה, אתה כלום במחשב שלי, מה זה הדבר הזה? ואז הוא פשוט אומר לי, אני אשלח לך אימייל. אמרתי לו, אבל אין לך את האימייל שלי, ואין לך גישה לאימייל בכלל. הוא אומר לי, אל תדאג, I will check with my accounting department and will come back to you in few days. מה קשור עכשיו? אז גם הוא חשב שהוא human being, שעובד באיזושהי חברה עם accounting department.
אוי, זה מצוין.
וגם הוא ניסה למכור לי את זה ולא ירד מהנרטיב, כאילו. זה לא משנה. זהו.
It's a great story.
ואז אל תשמחו עליו בדברים שהוא אומר, כי הוא סתם ממציא, אבל מה שכן הייתי משתמש בו, וזה מה שאנחנו עובדים איתו המון, זה להשאיר אותו בקונטקסט. אני אומר לו, זה הדאטה שאתה עובד עליו? אני משתמש בך בתור מודל שפה שיודע דברים ויודע לעשות עבודה על טקסט. זה הדאטה שאתה עובד עליו. אני שואל אותך שאלות על הדאטה הזה, ואם אתה לא יודע, יש גם דרך ה-API, יש דברים שאין דרך הצ'אט, כמו להגדיר לו טולרנס כזה וכל מיני, כמה הוא, מד חרטוט אנחנו קוראים לזה. אוקיי, כמה אנחנו נותנים לו חופש להמציא דברים בעצמו. ואז אנחנו כאילו מורידים את זה כמעט לכלום, אומרים לו, אם אתה לא בטוח ב-100%, תכתוב unknown או לא משנה מה, כאילו, העיקר שכאילו, אנחנו נדע שלא הצלחנו, ולא תמציא לי דברים, ואז לא יהיה לי מושג. אז זה מאוד חשוב, כשעובדים עם אלה להימים בכללי.
Thanks for sharing. As a general tip to everyone, I'm using ChatGPT a lot during the day, and there are custom settings that you can write there. My prompt is very simple. If you don't know something, just answer, I don't know, never say sorry, and give me very brief answers as short as possible. And since I set those instructions, it works fine for me. It's like saying I don't know sometimes and it feels better.
כן, זה באמת עדיף שהוא יגיד, אני לא יודע, מאשר ישליך אותך למסע שגם כאילו אמוציונלית, אתה כזה, באמת, הוא אמר לי אבל, הוא זה, ואז אתה בודק...
אתה מושקע בזה.
אז אתה אומר, טוב, אני אבדוק בעצמי באינטרנט, כי לא יכול להיות, מה, GPT, וזה.
אז... בעצם סיפרת רבות על המוצר ועל כל העולם הזה, וזה נשמע לי שצריך לקחת איזשהו סיכון בשביל ללכת עם איזשהו מוצר שנכון לעכשיו, תקן אותי אם אני טועה, לא קיים בשוק, עם טכנולוגיה סופר חדישה. אתה בעצמך אמרת שאחד המייסדים אמר שזה game changer וחייב להשתמש בזה. אז יש פה איזשהו סיכון על השולחן. אז איך בעצם אתם הבנתם, א' כל, מה המשתמשים שלכם, הלקוחות שלכם צריכים, ואיך הגעתם למצב שאתם באמת לוקחים טכנולוגיה חדשה ומשתמשים בה ומכניסים לתוך המוצר שלכם?
טוב, האמת זה כמה שאלות מעולות.
מיליון.
אז אני אנסה גם את זה. קודם כל, מאוד קשה. נתחיל בזה. תשובה להכל, מאוד קשה. לא פשוט, הכניסה לסטארט-אפ בכללי היא... משהו שצריך כאילו להתכונן אליו, בוא נגיד, ולהבין גם יותר. כי אנשים יכולים להגיד, יאללה, אני הולך לסטארט-אפ, להיות עובד ראשון בחברה, להיות מהפאונדינג טים, מה שנקרא, זה הרבה אחריות, הרבה כאב ראש, הרבה קצת דיסאוריינטציה לפעמים, כי אתה רגשות מעורבים, קשה לי, אני משקיע מלא שעות, אני עושה הכל בעצם. וגם העולם הזה, קודם כל אני אגיד רק שיש כמה חברות שעושות מוצר דומה לשלנו, okay. לא בדיוק אותו דבר, אבל דומה לשלנו. אבל תחרות זה טוב, תחרות זה תמיד טוב, זה גם אומר שאוקיי, יש לזה שוק, אנחנו רואים שיש צורך, גם בוא נגיד השוק הזה מאוד רווה, כאילו יש המון מפעלים בעולם שצריך שהם שולחים דברים מימין לשמאל.
So how are you like first coming up with the idea what features are needed for your users and where the money is coming from?
אז זה חוזר למה שדיברתי עם הפרודקט מרקט פיט בהתחלה, שזה בעצם לדעת איך אני מכוון את המוצר שלי לקהל יעד הנכון ובדיוק בונה אותו בצורה שהם צריכים. וזה אתגר, זה אתגר קשה. אני יכול להגיד שבדרך כלל בחברות יש פרודקט שעושה את העבודה הזו, או חברות כאילו גדולות, או לא משנה באיזה גודל, מביאים מישהו שהוא פרודקט. אצלנו, אנחנו, הפרודקט זה אנחנו, פשוט. יש לנו את המנכ״ל שמדבר כל הזמן עם לקוחות, אני נכנס לשיחות עם לקוחות להבין את הצורך, אנחנו פשוט עושים המון ניסויים. הפרמיס בעיקרון זה מלא ניסויים קטנים, כן? השיטה, זה להוציא משהו, לבדוק אם הוא עובד, לשפצר אותו, להבין קצת ימינה, קצת שמאלה. אני יכול לספר לכם שארבעה חודשים ראשונים עבדנו על מוצר שזרקנו לפח.
וואלה.
כן, ארבעה חודשים בהתחלה, התחלנו משהו, אמרנו נתחיל מהכיוון הזה, נתקוף את זה מאזור מסוים, כי הבנו את הבעיה לא נכון. ואז הבנו שהבנו את הבעיה לא נכון כשהגיע לקוח אחר, כי גם תוך כדי עם הלקוח הראשון, שזה היה פשוט עם פיילוט שעשינו, הבנו שכאילו דברים מתחילים להסתבך, ופשוט הגיע לקוח אחר, ואמרנו, רגע, הם צריכים בכלל משהו משם, אבל זה גם מתקשר לאיך שהתייחסנו לזה עד עכשיו. אבל אין מצב שנצליח להזיז בעצם את המוצר הזה. אז לא עשינו קונטרול אידלית, אבל כי...
נשמע מתסכל.
כי עדיין צריך. זה מתסכל, אבל מפתח, לא יודע, אני לפחות עם הקריירה שלי, אני לא מתחתן עם מה שאני כותב. המטרה שלי היא לא לכתוב קוד פה, זה האמצעי להצלחת החברה, כאילו. ככה אני רואה את זה. אני עושה הכל כדי שנצליח, כי זה המטרה שלי. בסופו של דבר, בשביל זה הגעתי לסטארט-אפ כעובד ראשון, עם החלום הזה של להצליח בסטארט-אפ. זו הכוונה, זו המטרה, ופשוט עובדים ממש קשה. מנסים להבין לקוחות, עולים לשיחות, מדברים. גם הפידבק לופ הוא נורא נורא איטי, כי זה עולם שהוא קצת קשה להניע, וגם צריך לשכנע את האנשים קצת תיגעו בפלטפורמה שלי יותר, אז כאילו זה לא שכל שבוע מקבלים פידבקים ויאללה עושים איטרציות מהירות, מנסים, אז פשוט לוקח זמן. אבל בכללי אנחנו פשוט עושים המון ניסויים. מוציאים איזה משהו, נותנים ליוזר לשחק, לראות איך זה עובד, בקו מחשבה כמובן של אנחנו יודעים סתם שהוא צריך פתרון להשוואת חשבוניות, אני יוצר איזה פלטפורמה להשוואת חשבוניות. אני יודע שהוא צריך משהו, פתרון להשוואת הצעות מחיר לפני שהוא סוגר עסקה, אז אני עושה לו איזה מערכת להשוואת הצעות מחיר, מתחיל במשהו קטן, רואה אם אני קולע לכיוון פחות או יותר, וזז שם. המון עבודה, המון תסכול, המון מחיקות, המון שינוי דאטה, בתור מפתחים, זה פשוט כאילו, השנה הזו אני נראה לי מחקתי ושיניתי את הדאטה שלי פעמיים בחודש בערך, אבל זה בסדר.
It's very impressive. Okay, but like, you still like, you start this new product, you don't have customers yet, nobody is paying you for your product, where the money is coming from?
התחלה היא קשה.
אז גם בדיוק איך זה עובד כשאתה לפחות מתאר שאתה מספר פעמים שיניתם כיוון. אז אם לצורך העניין כבר גייסתם משקיע ואז שיניתם כיוון בשביל משקיע אחר, איך זה עובד עם המשקיע הראשון?
איך זה עובד? אז בוא נתחיל, אני יכול לספר מהנקודת מבט שלנו, אני יכול להגיד את זה בכללי, אבל ניתן פשוט הדוגמה שלנו כדוגמה. אז אני הצטרפתי לחברה, אני אתן לכם סיפור קצת של הפאונדרים, הם ישבו, רצו להקים סטארט-אפ, לא הכירו, לא משנה, הכירו תוך כדי התהליך, התחברו. ישבו וחשבו על רעיונות. שנה שלמה, היו בבית, לא עבדו, ישבו וחשבו על רעיונות. מה זה בבית? בבית ופעילים, כן? הלכו לכל מיני אקסלרטורים כאלה, מקומות כאלה, ניסו, יצרו קשרים עם משקיעים. והרבה מאוד רעיונות שלהם עלו, יצרו תזה, ניסו להוכיח כזה שיש שוק שצריך את זה, נפל. ניסו לגייס מימון, אמרו להם לא. עד שהם הגיעו לבעיה הזו, לא משנה איך, כאילו, אף אחד מהם לא קשור ללוגיסטיקה, אבל הם הגיעו לבעיה הזו איכשהו. ואז המשקיע שלנו התלהב. הוא גם היה איתם בתהליך, אז הוא ראה אותם עובדים ולומדים וזה, וכאילו, הרבה פעמים משקיעים מאמינים באנשים וזה, אז הוא מאוד מאמין בצוות גם, שזה מאוד חשוב, דיברתי איתו גם לפני שהצטרפתי, וראיתי גם את האמונה שלו גם במוצר וגם בצוות, אז כאילו זה עוד יותר הרגיע, גם שאני מכיר את הבחור, כן, כי הוא אחד, אחד המייסדים הוא סוג של חבר שלי, כאילו היום חבר טוב מאוד, לפני זה פשוט רק הכרנו קצת, ו... פשוט ככה נכנסתי לעולם. אז הם בעצם גייסו דרכו גיוס שנקרא פריסיד. יש כמה סבבי גיוס למי שלא מכיר. יש פריסיד, שזה בעצם שלב התחלתי. זה בעצם כמו אופציה לאחוזים מצד המשקיע. נסדר את זה כזה ככה על רגל אחת. כאילו הוא אומר, אני שם כסף ואני לא מקבל עדיין כלום, אני אקבל אחוזים רק כשתעשו סבב גיוס סיד, מה שנקרא. שזה סבב גיוס קצת יותר גדול, ראשוני, שבעצם השלב שלו זה כבר שיש לי איזה POC, שאני יכול להוכיח שהוא שווה לשוק, הגעתי לאיזה פרודקט מרקט פיט קטן כזה, ואני יכול להגיד, תראו, יש לי מוצר, יש לי כמה לקוחות, אני יכול עכשיו לגייס קצת יותר, על מנת להגדיל את החברה, ובעצם להפעיל, להתחיל להניע את הגלגלים, ואז יש סבבים, בטח שמעתם ראונד A, ראונד B, כל מיני כאלה, שזה המסה הגדולה של הכסף בדרך כלל, שמכניסים המון כסף כדי לנפח את החברה ממש, כדי להגיע להרבה יעדים, בעצם לא לנוע לאט, אלא לתת בוסט לגלגלים. אז אנחנו עשינו רק פריסיד, שם אנחנו עכשיו, לפני שנה וחצי, ובעצם על הכסף הזה אנחנו חיים, יחד עם הכנסות מלקוחות, כן? אבל זה המסה הגדולה. בקרוב אנחנו יוצאים לעוד סבב גיוס, כנראה בחודשים הקרובים נתחיל, זה גם משהו שלוקח זמן, לוקח כמה חודשים עד שסוגרים עסקה, עד שמקבלים תנאים שאנחנו גם רוצים. ואז משם זה פשוט, הסטארט-אפים האלה חיים על עתודה, כאילו, כן? על קרדיט. אני שם כסף, מישהו, איזה מישהו עם ממון שם כסף, ואנחנו מנסים להוכיח כדי להחזיר לו את ההשקעה. זה, ככה זה עובד בעולם הזה.
Sounds risky and exciting. If you're interested, it's C-I-N-C-H, Cinch Company.
אז א' כל המון בהצלחה, נתחיל מזה. ובית כל היינו מאוד שמחים לדעת, אז מה תפקידך במערכת? כי מצד אחד אתה מדבר על כתיבת קוד שכתבת, מצד שני על גיוס כספים. מה אתה עושה בחברה?
הייתי אומר הכל, אבל זה לא, זה ישמע כאילו הכל. אני לא, בוא נגיד, אני לא סוגר דילים, אני לא עולה לשיחות עם לידים, כי יש לנו את הצד השני של האופרציה יותר שעושה את זה, כאילו המנכ״ל ואנשי מחירות שאיתו. אבל אני דואג בעצם אני מוביל את הפיתוח בחברה, מכתיב את התהליכים, פחות או יותר. עכשיו, מה זה אומר להוביל את הפיתוח? גם בגלל זה קשה לי קצת עם טייטלים, כי אנחנו חברה של 7 אנשים, אז כאילו, אני מוביל פיתוח בחברה של 7 אנשים, זה כמו להיות אח גדול בבית. אבל ברמת העיקרון, אני מפתח, מוביל את הפיתוח, מתכנן את המוצר. עכשיו, כולנו ביחד, כן? זה לא שאני לבד, אבל אני מתכנן את המוצר יחד עם ה-CTO, ויחד עם המנכ״ל. ואנחנו עולים לשיחות, יש לי לקוח שאני איתו בקשר ישיר, כמה אפילו, כל בעיות עם לקוחות, בין אם זה חיפוש לידים, כל דבר, כאילו, כל דבר שאני יכול לתרום לחברה, לחשוב על עיצוב, לחשוב על מרקטינג קצת, לחשוב על זה. בעצם אנחנו כולנו עושים הכל, כמובן שכל אחד והתחום אחריות המובהק שלו, אבל משתפים רעיונות, משתפים חוויות, משתפים אלה.
ולזה נרשמת?
כן, אני אישית כן. אני תמיד ידעתי שאני רוצה דבר כזה. אמרתי, אני בשלב בחיים שטוב לי, וטוב לי להיכנס לזה, ואני יכול להשקיע גם את הזמן, ויש לדעת, אני עושה המון לילות לבנים, אבל זה גם אני והדפקה שלי, כן? לא מצפים ממני, יודעים שאני כזה, אז אני עושה, אז שמחים על זה, אבל, אבל כאילו, לא משנה מתי בקריירה שלי, תמיד היה לי איזה סייד פרויקט, תמיד היה לי איזה משהו שעבדתי בשעות הלילה, אז עכשיו אני פשוט fully on בתוך זה. אני מאוד נהנה, כן.
So I'd like to know more about your career, because we used to work together for like 3 years in Infinity Labs, but what's your story? How you alone came up to be a person who is able to do everything from pitching to customer to testing AI and building AI model?
Wow, האמת שקודם כל, אז התחלתי את ה, בוא נגיד, הקריירה עצמה באינפיניטי. עשיתי את ההכשרה ונשארתי להיות מנטור באינפיניטי ל4 שנים, אבל הייתי שם. ושם, האמת, אינפיניטי, אני, בין התקופות שאני הכי שמח עליהם, באמת מהקריירה, מאוד למדתי גם, תמיד אהבתי גם להדריך, הייתי מדריך גם בצבא וזה, אז כאילו גם העבודה עם האנשים אני מאוד אוהב, וגם הניהול, הקושי, יש הרבה קושי גם בלעבוד באינפיניטי, שלא תמיד מספיקים וכל הזמן רצים ורוצים, ואני רוצה להכניס כזה, אבל אני צריך ללכת לסטודנטים, אז גם למד אותך קצת לנהל זמן. הייתי גם ראש צוות, זה נתן לי קצת הבנה ניהולית יותר. ומשם, אחרי שעזבתי, עזבתי ללושה, שזה חברת סטארט-אפ. המטרה שלי הייתה בעצם להרגיש מה זה מוצר בפרודקשן, בסקייל גבוה. אוקיי, לושה זה חברת B2B2C כזה. יכול להיות הרבה חברות, ויכול להיות הרבה גם אנשים פרטיים שמשתמשים במוצר, אז יש סקייל גבוה. פשוט המון המון טראפיק, המון בעיות של סקייל של חברה, גם הגעתי לחברה בשלב שהיו 70 ומשהו עובדים, ותוך שנה וחצי התפוצצה ונהייתה 300. אז גם תהליכי גדילה, איך גדלנו, איך פירקנו, גם ברמה הטכנית, שם רציתי גם להיות לרדת לפיתוח כדי להרגיש את הברזלים יותר ופחות להיות בצד הניהולי. אז הייתי בצוות תשתיות כזה, עבדתי על זה, אז הרגשתי באמת גם את הכאבי גדילה. עזרתי, זרקתי דאב-אופס וזה בהתחלה, אבל אני אוהב, אני תמנון כזה, כן? אני ככה, אני מגיע למקום, או פטריה אולי נגיד, אני שולח זרועות לכל מקום, כזה פטריה, כפנגס, כאילו לא משרום, כן?
לא, אני דמיינתי משרום כזה, כמו במייפל סטורי כזה, שפשוט שלחת.
חמוד. אז לא, זה כאילו, אני מגיע למקום, אני אוהב לדעת הכל, לפרוס, לדבר עם מחלקות כאלה, מחלקות כאלה. התעסקתי הרבה עם הצוות דאב-אופס, היו להם הרבה תקופות שלא היה להם זמן, והייתי צריך דברים כאילו לקדם, אז פשוט לקחתי מהם חלק מההרשאות, ועשיתי דברים, כמובן באישורם, כמובן זה, אבל נכנסתי גם לזה, ופשוט נגעתי בהרבה דברים, הרבה כיוונים, עברתי שם בשלב מסוים, רציתי להגיע להבין קצת יותר תהליכים עסקיים, עברתי לצוות שנקרא צוות growth, שם הייתי בחצי שנה האחרונה שלי, ואז רן פנה אליי, וכבר עברתי. וצוות growth הוא יותר בראייה עסקית, פשוט זה יותר, זה פחות פיתוח לרמת הארכיטקטורה, ולא לא, זה יותר כאילו quick wins כאלה, לייצר דברים שמשפרים את הגרוט, כן? שוברים את הפאנל של היוזרים. איך אני גורם ליוזרים לרכוש יותר? איך אני גורם? אז גם כאילו יש פה, הפרודקט שלנו היה מאוד אוריינטד לשינויים, אני יכול להגיד לכם אפילו ברמת שינוי טקסטים, כאילו, שמאוד משנים, כי זה קופי רייטינג, והבן אדם פתאום מסתכל על זה בצורה כזו ולא בצורה כזו, כי כתוב אחרת, וזה יגרום לו ללכת. אז בעיקר זה היה, אתם יודעים מה זה A-B טסטים?
Yeah.
אני לא, אני אשמח שתסביר.
אוקיי, אז בעיקר העבודה שם בצוות גרוס זה הרבה A-B טסטים. A-B טסט זה אומר שאת יוצרת שני וריאנטים של משהו, שניים או שלושה או ארבעה, כן, את יכולה לעשות A-B-C, A-B-C-D, ואת בודקת מה יוצא לך יותר טוב. מה זה אומר? למשל, יש לי כפתור של קנייה, של פרוסיד, לא משנה, זה צ'קאוט, אני שם אותו למטה בכחול, או למעלה בצהוב, או בצד שמאל בזה, ואז אני בודק, אני עושה A-B טסט על זה, חלק מהיוזרים שלי רואים את זה, חלק רואים משהו אחר, חלק רואים ככה, ואז את מודדת את זה לאורך זמן, ויודעת מה מוכר יותר. זה יכול להיות כאילו כל מיני דברים.
כמו קבוצת מיקוד כזה.
כן. אז את מגדירה בעצם לכל טסט בדיוק את הקבוצות מיקוד שלו, איפה את רוצה שזה, ואז זה הולך למדוד ולשפר ביצועים או לשפר מה שאת רוצה לשפר. רוב העבודה הייתה פשוט לייצר A-B טסטים, להסיק מסקנות ולהמשיך כאילו להגדיל את החברה.
אז זה נשמע שהגעת מחברה שהיא יחסית מבוססת, נגיד זרקת את המספר 300 עובדים, ופתאום עברת לשלוש.
התחלנו כשלוש, כן.
אז איך זה בעצם הרגיש המעבר הזה? כלומר, לא הרגשת שאתה איפשהו לוקח פה סיכון ממקום מאוד מאוד יציב, לפחות ככה זה נשמע? כי חברה עם 300 עובדים זה לא שהיא חברה סופר גדולה, אבל זה מקום שנשמע על פניו הרבה יותר יציב, למקום שאתה בן אדם השלישי בחברה, שזה מטורף.
כן, זה די היסטרי בהסתכלות כזו, אבל בהסתכלות שלי זה לא הייתה שאלה בכלל, כי ידעתי שזה שלב שאני רוצה לעשות, ידעתי שזה ניסיון שאני רוצה לצבור, וגם אם אני לא נצליח, זה לא משנה, היה לי את החוויה של זה, וגם כנראה שתהיה עוד אחת. חשוב להבין, זה מאוד קשה, כן? זה לא שזה כאילו רצים על פרחים כל היום, אבל מאוד מאוד קשה, מאוד אינטנסיבי, מאוד דורשני. זה יכול לבוא ממך, וזה יכול לבוא חיצוני, כן? אני פשוט, זה בא ממני, אני מאוד אמביטיוס כזה, אז אני רוצה להצליח ואני דוחף ומתאמץ מאוד. אבל לא פחדתי, כי גם אמרתי, אם זה לא יצליח, בסדר, אז אני אחזור לחברה גדולה, כאילו, מה כבר יקרה? ובסוף הסיכון עם כל הזה, אני עובד שלישי, אבל אני לא הבעלים, מייסד, אז הסיכון, כאילו, זה לא החברה, לא שמתי את כל הביצים שלי, אני מקבל משכורת, כאילו, כן? זה לא שכל הביצים שלי בסל, אלא חצי שמתי בצד, חצי לא. אז כאילו, אני לא, יש לי רק כביכול איך להרוויח, אמנם ירדתי בתנאים, ירדתי בשכר, אבל זה פשוט עם אופציות
השקעה לטווח ארוך.
השקעה לטווח ארוך, בדיוק. זה investment.
Now, I'd like to know what advice you can give to all the aspiring developers who are interested in the world of AI and would like to know more about technologies and start working with them.
אז קודם כל, תתחילו. באמת, פשוט, זה כל כך נגיש, זה כל כך פשוט היום, לפתוח ChatGPT ולהתחיל סתם לדבר איתו, זה כל כך קל, ואז לנסות לתת לו פעולות. כי ChatGPT נראה לי זה השינוי הכי גדול שהיה לנו ב-AI, כאילו הפריצה דרך הכי גדולה, כי זה פעם ראשונה שאנחנו כבני אדם יכולים פשוט לדבר, להגיד מה שאנחנו רוצים בפרי טקסט, והמחשב יעשה. אם יש לכם, שילמתם את ה-20 דולר, יהיה לכם גם דלי, תדברו והוא יג'נרט לכם תמונה, לפי, כאילו לא צריך כבר לעבוד קשה עם פרומפטים בשביל שג'נרט תמונה, פשוט להגיד. אז כאילו כבר זה התחלה נהדרת, ותתחילו לעשות, פשוט LLM זה הכניסה הכי קלה. אז תתחילו לתת משימות, תעשו, לא יודע, תייצר לי תוכנית לטיול של ככה וככה, כי אני רוצה לטייל, תנסו להקשות עליו, ואז תרגישו קצת איך הוא עובד. ופשוט לשחק עם הדברים, נראה לי זה הדרך הכי קלה מבחינתי. אם אתם מפתחים ואתם רוצים מעבר, אז זה כבר קצת יותר מורכב, זה להבין קצת אולי prompt engineering, אם אתם קשורים ספציפית ל-LLMים, אם אתם רוצים זה. יש המון מודלים open source, יש אתר שנקרא Hugging Face, למי שלא מכיר. כן?
זה השם,
Hugging Face.
אוקיי, שמעתי נכון.
כן. זה פשוט מלא מודלים open source להורדה, שאפשר פשוט להוריד ולהריץ על המחשב, ולשחק במלא סוגים, כן? אז יכול להיות מודל שאולי יש שם וקיום קלינר, כמו שדיברנו, לא יודע. יכול להיות מודל שפה כזה, יכול להיות מודל לג'נרות תמונה, יכול להיות מודל שמזהה פרצופים, אז פשוט תתקינו, זה יפתח לכם את המצלמה ויסמל לכם את הפרצופים, וכאילו, ממש להרים דברים לבד, זה גם כאילו שלוש פקודות, כן? זה לעשות דאונלוד וסטארט, פחות או יותר. כי עבדו על זה כל כך הרבה, כל כך הרבה שנים, והגענו לרמה שכבר יש שכבת אבסטרקציה מעל, שפשוט מנגישה לנו את זה בצורה קלה.
That's great.
לדעתי ככה.
And if you want to like start your career in the world of AI, Infinity Labs are launching new track. It's going to be full dedicating to machine learning and AI with the placement in the industry in one of the AI related jobs afterwards. So check out our website. We have syllabus. We are like enrolling students and this is a good chance to get a new career in the world of AI.
אני חושבת שבכללי, מה שציינת קודם, זה טיפ מצוין, בלי שום קשר ל-AI. כלומר, אם אנחנו רוצים לנסות משהו חדש בכל תחום שקשור אפילו ספציפית לתכנות, פשוט שווה להתחיל ולנסות ולשחק ולזרום עם זה. אז איזה עוד טיפים יש לך לאנשים שבאמת רוצים או לעשות שינוי ולהיות מפתחים, או מפתחים קיימים שרוצים באמת להגדיל את הידע שלהם ו...
בתחום הזה ספציפי או
בכללי?
וואו, לא לפחד. האמת שמרגיש לי שהרבה פעמים יש איזה מחסום של פחד מהתחלה, מטכנולוגיה.
Oh my God, those people are so smart. I will never
understand. כן, זה לא כזה, זה גוגל, כאילו מפתח טוב יודע לחפש בגוגל, כן? בוא נודה באמת. והיום אפילו לא, לשאול את GPT, כן? אבל תזכרו, שקרן, כן? זה לא לסמוך עליו ב-100%. אבל... הדגישה שלי היא תמיד לנסות, מקסימום נופלים, נופלים קמים, כאילו, ואז ממשיכים הלאה. יש המון קורסים, אם מי שרוצה להיכנס לעולם הפיתוח, לא משנה לאיזה תחום, יש המון אתרים, אני לא רוצה לעשות פה פרסום לזה, יש את אינפיניטי כמובן, שזה סופר מומלץ, אני עברתי, מאוד אהבתי, לדעתי זו הכשרה הכי טובה שקיימת להסבה לפיתוח. היא נכנסת באמת מה... סטיב עשה עבודה טובה, צריך לתת לו את הכבוד גם. נכנסת מהרמות הכי נמוכות ועולה למעלה בקונספטים של פיתוח בעצם, ולא רק איך לכתוב קוד, שזה לדעתי החלק הכי מהותי. מחוותים את המוח כזה לאיך להסתכל על זה ולא רק איך לעשות את זה. שזה נהדר, וקורסים באינטרנט. יש המון המון דברים פתוחים, פשוט להתחיל ולנסות, כי המידע שם, פשוט בכל מקום.
Yeah, and because there are so many, like you can try one, you didn't like it, it didn't work for you, try a different one. There are so many technologies, so many languages, so many different things around the world of the software development, you definitely find something that is more suitable for you.
זה גם כל כך נגיש.
זה הקטע, זה כל כך נגיש, ואנשים פשוט לא יודעים. גם יש הרבה אנשים שאומרים, מה אני, אוקיי, אני אכתוב עכשיו בפייתון נלמד, ומה אני אעשה, אבל איזה סקריפט. אז נכון, שאלה זה, כי אנשים שלא יודעים אין להם מושג.
שאלה טובה.
אבל אפשר לקחת משהו מהחיים, ולנסות להגיד, אוקיי, אני יודע, יש לי ילדים, אני רוצה לנהל להם את הלוז, אז אני אנסה לבנות משהו שמנהל לוז. כאילו סתם, כל מיני איזה דברים טיפשיים כאלה. אני מוציא את הכלב, נעשה רנדומייז, מקום ללכת אליו. כן, סתם, הדבר הכי טיפשי, שורה אחת בפייתון סיימתם, אני עושה רשימה של מקומות שאני יוצא עם הכלב, ותגרי לי, וכל יום אני אלך למקום אחר. כל מיני רעיונות פשוט נסות סתם לזרוק. מהדברים שלכם, או אם אין לכם זה וקשה לכם להיות יצירתיים, גוגל, ask GPT. פשוט תשאלו את GPT, תן לי רעיון ל-entry level Python.
Lovely. He will give you.
הוא ייתן.
Thank you so much. It was so fun to talk to you and we learned a lot.
נהדר, ממש שמחתי.
מאוד מאוד מעניין.
And thank you all for listening and watching. If you're watching our podcast on YouTube, please rate us, leave comments, and like, share, repost. This project keeps on growing. We're hearing your comments, your feedback. We're improving. You see, this episode was half English, half Hebrew. So it's in the process. Stay with us. Stay tuned. Love you.
Bye.
Bye.